קוראים בספר כתבי בעל הסולם את ההקדמה לתלמוד עשר הספירות. אנחנו בעמוד 805 באות קנ"ו בטור א' בשורה והנה. המאמר נמצא גם בספר קבלה למתחיל בעמוד 198. ניתן לשאול שאלות באתר האינטרנט kab.coil ושאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. אות קנ"ו, אנחנו בשורה והנה. והנה כבר הדפסתי בעזרת השם את המילות המתחילות באות א', גם קצת מאות ב', ורק מצד אחד, והם כבר קרובים לאלף דפים. אכן מחמת חיסרון כסף הפסקתי העבודה בהתחלתה.
יש לנו ספר הזה, זה לא ספר, זה מה שהיה מתוקתק על ידי שם, אני לא יודע בדיוק, זה בעל הסולם או מישהו תקתק את זה על הנייר, פוליו, וזה א' עד א' ב', כל מיני הגדרות מכל מיני מקורות חומת הקבלה על כל המילות שמתחילות מאלף, א' ב', א' ג' וכן הלאה, ככה הוא רוצה לסדר. זה היה צריך לצאת, אני לא יודע, אולי מהקרחים. קשה מאוד להבין למה רצה כך. קשה מאוד להבין מי היה משתמש בזה. זה בכל זאת הדברים מאוד מאוד כבדים, קשים, עם המון חומר, מי היה מספיק משך החיים שלו בכלל לעבוד בזה, להיות בזה, אבל הוא עשה את זה. בארכיון שלנו זה נמצא. זה ממש עתק, אני חושב, מכמה עתקים, כי זה היה, כמו שזה היה מודפס על המתוקתק, נו, במכונת כתיבה, כן? אז אחד מהקופים האלו, מזה עשו גם כן אותו ספר, מה שנמצא אצלי. כן.
וזה קרוב לשנה שאינני ממשיך עוד בעבודה החשובה הזו, והשם יתברך יודע אם הדבר יעלה לי עוד, כי ההוצאות מרובות ביותר ומסייעים אין לי כעת. לפיכך לקחתי לי עתה דרך אחרת, על דרך תפסת מועט תפסת, והוא הספר הזה, תלמוד עשר הספירות להאריזל.
זה מועט. כן.
שבו אני מקבץ מספרי האריזל, ובייחוד מספר עץ חיים שלו, כל המאמרים העיקריים הנוגעים לביאור עשר הספירות שהצבתי אותם בראש כל דף.
אנחנו לא מבינים את העוצמה, מה שהיה למקובלים ויש למקובלים, לא יודע מה יש היום, איפה המקובלים של היום, כמו שבעל הסולם כותב. כי ספר הזוהר הוא גם כן, הוא היה במקורו אולי 100 ספרים, כי זה ספר הזוהר היה כולל בתוכו כל התורה ונביאים וכתובים, ואנחנו מה שמחזיקים ממנו זה חלק קטן מאוד מהספר הזוהר שהיה המקורי לפני שנאבד רובו. לכן, ותראו מה שהם כתבו, כמה הם כתבו, היה להם חומר על מה לכתוב, על הקלף, ו כמה דפים האלו של קלף נכתבו ונכתבו ונכתבו, ובאיזה צורה ככה זורמת. זה איזה מפעל, זה לא פשוט. זה שעות וימים ולילות, ואנחנו לא מבינים איך שזה אדם פתאום מקבל כוחות כאלו. הנה, שבעל הסולם עשה, נגיד, אותו תלמוד עשר הספירות, קודם עץ חיים, פירוש על עץ חיים, מאמרים, מכתבים, היו שקים שלמים של ניירות שאמר לשרוף. רק מכמה דפים שנכד שלו בן שש, חזקאל, לא שרף, ככה גנב ככה, בעל הסולם היה נותן לו סכים לצאת לחצר ולשרוף, סכי נייר, כן, ממש, סכים עם נייר. אז הוא פעם הסתיר לעצמו. מזה יצאו לנו רוב המאמרים. רוב המאמרים האלה יצאו משם. ועוד כל מיני כאלה, זה ממש גנזו ממנו. אחרת הכל היה שורף. מאות ספרים. אז אנחנו לא מבינים עד כמה שהמפעל שלהם הוא תמיד היה מאוד כזה ענק. גם רב קוק עשה, כתב הרבה מאוד. בבקשה.
שורה ועליו. ועליו עשיתי באור אחד רחב הנקרא בשם אור פנימי, ובאור שני הנקרא הסתכלות פנימית, המבארים כל מילה וכל עניין המובאים בדברי האריזל בראש הדף, בפשטות ובלשון קלה עד כמה שיכולתי.
זאת אומרת, באמת, הוא השתדל. הוא עשה את זה בצורה סיסטמטית, אנחנו רואים, יש הגדרות, יש כותרות, יש גם בזוהר מה שהוא עשה, הוא עשה כותרות. כל הזוהר זה פשוט זרימת הטקסט אחד, מההתחלה ועד הסוף. אין שם חלקים, שום דבר. הוא סידר אותו, נתן שמות למאמרים הפנימיים שבזוהר. הוא הכניס בפנים כל מיני התוספות, חלק לכל מיני החלקים האלה, פסקאות. בזוהר זה לא היה דבר כזה. כן, לאותיות, מה שבעל הסולם עשה. לא היה דבר כזה. אז אנחנו רואים שהעבודה הזאת, ובתלמוד עשר הספירות זה בכלל, היא מראה מקומות, סיבה, סדר סיבה הוא מסובב, פירוש למילים, פירוש להגדרות, זה הכל בהחלט נותן לנו אפשרות ללמוד, להיכנס לחוכמה הזאת. אחרת זה קשה מאוד לאחוז בדבר שהוא עגול כזה, שאתה לא יודע מאיפה להתחיל. גם כן זוהר עם פירוש סולם. בלי פירוש סולם זה מאוד קשה, כי אתה קורא עליו פשוט כמשהו שזה לא, אתה לא יודע איך להרגיש אותו, שהוא מתחיל פתאום להכניס בפנים ההגדרות של הספירות, של הפרצופים, של העולמות, כל מיני הבחנות של קווים ימין שמאל אמצע וכן הלאה. אז זה נותן, אמנם שגם בזה לא מבינים, אבל זה כנגיד זה, הרגשה כנגיד מדע, נותן לנו באמצע איכשהו להתחיל לאחוז בזה. ואז בא לאדם הרגשה במה שהוא קורה. ובכל זאת גם זה קשה עדיין, ואנחנו צריכים עוד ועוד להשתדל בספרים האלה, אבל בכל זאת, והאור המחזיר למוטב שם, הוא בכוונה שכתב את זה, הוא כתב את זה לאנשים האלו שיבואו ויכנסו לחוכמה הזאת ממש כמונו, ללא הבנת הרמית וללא הבנת כל הרוח שהמקובלים הקודמים, אם היו, או מי שהיה לומד קבלה, בא לקבלה, הוא היה בכל זאת נמצא בזה כבר, באותה הרוח הכללית. כן,
שורה וחילקתי. וחילקתי הספר ל-16 חלקים, שכל חלק יהיה שיעור אחד על עניין מיוחד שבעשר הספירות. אשר האור הפנימי מבאר בעיקר את דברי האריזל המובאים באותו השיעור, והסתכלות פנימית מבארת בעיקר העניין בהיקף הכללי. ועליהם סידרתי לוח השאלות ולוח התשובות, על כל המילות ועל כל העניינים המובאים באותו החלק. ואחר שיגמור המעיין אותו החלק, ינסה בעצמו אם יוכל להשיב כהלכה על כל שאלה המובאת בלוח השאלות. ואחר שהשיב, יסתכל בלוח התשובות בתשובה המיוחסת לאות ההיא של השאלה, לראות אם השיב כהלכה. ואפילו אם ידע היטב להשיב על השאלות מתוך הזיכרון, עם כל זה יחזור על השאלות פעמים הרבה מאוד, עד שיהיו כמו מונחים בקופסה, כי אז יצליח לזכור המילה בעת שיצטרך לה, או על כל פנים יזכור מקומה כדי לחפש אחריה, וחפץ השם בידו יצליח.
אני לא יודע אם אנחנו לומדים בדיוק מה שהוא כאן מתכוון או לא, ואם אני מבין נכון מה שהוא כותב. אנחנו לומדים כמו שזה היה אצל בעל הסולם, אצל הרבש. זאת אומרת, לומדים טקסט בצורה שהוא זורם, מחפשים לטקסט הזה לוח שאלות ותשובות ולוח לפירוש המילות, והולכים לשם, משתדלים כך להבין טקסט יותר. אחרי שאנחנו גומרים חלק, הולכים ל, זאת אומרת, אור פנימי, אז אנחנו הולכים להסתכלות פנימית, אם נמצאת באותו חלק, ואחרי זה, אצל רבש, למדנו עוד באותה הצורה הרצופה, פירוש המילות ופירוש לעניינים. פשוט רצוף. ככה למדנו, אמת. שכאן אנחנו לא כל כך לומדים את זה ברצון להספיק קצת יותר, אבל אצלו זה למדנו. כן. זאת אומרת, מההתחלה ועד הסוף כל החלק כך היו גומרים, כולל שאלות ותשובות והכל, עד סיום החלק כולו. זהו, זה הסדר הלימוד שהיה שם, וכמעט אותו דבר אצלנו. סדר הלימוד?
סדר הלימוד. למד תחילה את הפנים, דהיינו דברי האריזל המודפסים בראשי העמודים, עד סוף הספר, ואף על פי שלא תבין, חזור עליהם כמה פעמים, על דרך מתחילה למגמר והדר למסבר. אחר זה, למד את הביאור אור פנימי, והשתדל בו באופן שתוכל ללמוד ולהבין היטב את הפנים גם בלי עזרת הביאור. ואחר זה, למד את הביאור הסתכלות פנימית עד שתבינהו ותזכרהו כולו. ואחר כולם, נשא עצמך בלוח השאלות. ואחר שהשבת על השאלה, הסתכל בתשובה המסומנת באותה האות של השאלה. וכן תעשה בכל שאלה ושאלה, ותלמד ותשנן ותחזור עליהם כמה פעמים, עד שתזכרם היטב כמונחים בקופסה. כי בכל מילה ומילה ממש שבחלק השלישי, צריכים לזכור היטב כל שני החלקים הראשונים. אף מובן קטן לא יחסר. והגרוע מכל הוא שהמעיין לא ירגיש כלל מה ששכח, אלא או שהדברים יתשתשו בעיניו, או שיקבל לו פירוש מוטעה בעניין מחמת השכחה. וכמובן שטעות אחת גוררת אחריה 10 טעויות, עד שיבוא לאי הבנה לגמרי, ויהיה מוכרח להניח את ידו מהלימוד לגמרי. המחבר:
זה מאוד קשה, זה מאוד חמור מה שהוא אומר, וודאי שאנחנו, עד כמה שנשמור על עצמנו, לא נוכל להיות בטוחים שאנחנו יכולים להישמר מטעויות, ו צריכים להבין בעל הסולם שבאמת היה מאוד מאוד מדייק על זה. אבל שוב, אם אנחנו הולכים לפי מה שהיה אצל רבש, אז אתם יכולים לראות את זה מהקלטות, לשמוע איך שאנחנו למדנו. זה היה לימוד לא עד כדי כך עם הקפדנות הזאת, כי כאן הוא מדבר על חלק החוכמה שבדבר, ואנחנו לומדים יותר ודאי כדי להביא את המאור המחזיר למוטף, כמו שהוא אומר כאן, לנו בעוד קופנון ה' שמזה שהם משתוקקים לדעת מה שלומדים, אמנם שלא מבינים אפילו מה שלומדים, כן? אז לפי ההשתוקקות הזאת, כן? אז מעוררים האורות שמתקים את נשמתם. שאלות, כן, בבקשה. נו?
כן, משה ממקסיקו שואל, למה בעל הסולם רצה לשרוף את הכתבים שלו אם הוא כל כך דוגל בהפצה?
היו לו בהרבה בעיות. קודם כל, אדם הזה סבל מהפצת חוכמת הקבלה כל החיים. הוא רצה להביא 300 משפחות מהוורשה, וכולם התחילו שם תסיסה כזאת כנגדו, ואז הוא נסע לבד, אפילו משפחה לא לקח, פשוט ברח משם, וכל המשפחות האלו נשארו שם ואחר כך נספו במלחמת העולם השנייה. הם הזמינו אפילו ביתים משוודיה, איזשהו ביתים כאלה טרומיים, וגם זה עזבו. אחרי שהוא בא לכאן, רק אחר כך באה המשפחה. שהוא בא לכאן, הוא גם כן רצה ללמוד בשקט, אבל הכירו בו, ואז הוא היה חייב להתנהג כמו רב מוורשה, וכל זאת גדול, דיין וכן הלאה. שהוא רצה להוציא ספרים, עשו ממש הרבה בעיות. שהוא רצה להוציא עיתון, אז מיד העיתון הזה סגרו. הוא היה בהלשנה גדולה מאוד ומפחידה לשלטון הטורקי ואחר כך אנגלי, כאיזה קומוניסט, כי כתב כאלו דברים בעיתון האומה, שזה מראה שהיא כאילו סוציאליסט וקומוניסט, וזה היה כביכול נגד המלכה ונגד הרשויות האלו, המנדט. ולכן מיד סגרו את העיתון, והוא בעצמו היה מרגיש את הלחץ עליו מאוד חזק. היה לו קשה להתפרנס, היה לו קשה להפיץ חומת הקבלה. הוא כותב לא פעם שהוא לא כותב משהו מוכן לדפוס מפני שאין כסף לדפיס, אז בשביל מה לכתוב? כך הוא היה מתייחס לדבר, הוא היה מתייחס פשוט, אם לא נותנים מלמעלה רשות לדפיס, אז לא צריכים לכתוב. אם זה לא בא לגילוי מיידי, זאת אומרת, אם ממש ההשגחה העליונה עדיין לא מסודרת בצורה כזאת שהעם צריך לדעת את הדברים. על סגירת העיתון הוא אמר, העם עוד לא זכאי. וזהו, והפסיק. על המאמרים האלו, שמזה יצא ספר מתן תורה, המאמרים האלו של ערבות, מתן תורה, זה עצרו האלו השלטונות האנגלים, כי כל אחד מבין שזה לב של התורה, והפטרך כמוך וכל הדברים האלה, אבל השונאי הקבלה ערב רב האלו, הם אלה שהלשינו עליו, יהודים היפים, כן? הם אמרו שזה ממש נגד הכל, זהו קומוניסט או סוציאליסט, ואז הוא הפסיק לכתוב, הוא רצה לכתוב 50 כאלו מאמרים, כמו מתן תורה, ערבות, השלום, 50 כאלו מאמרים, כך אמר לרבש, ואתם יכולים לתאר לעצמכם כמה אנחנו הפסדנו. אם זה היה באמת איזה רווח זה היה, אם זה היה עכשיו מגולי לנו, אבל כך הוא עשה. ואחר כך הוא פחד להשאיר את הכתבים שלו, הוא לא רצה גם כן לעשות איזה פעולות שיכולות למנוע הפצת חוכמת הקבלה, אם הוא יעשה איזשהו פעולות חדות מדי, ולכן הוא שמר את עצמו, למרות שהיה מאוד מהפכן. אתם רואים לפי הטקסטים איך לפעמים הוא מתפרץ וכותף, והיה יכול לכתוב בצורה עוד יותר חדה נגד היחס הלא נכון לחיים, לתיקון, לחובתנו, למשימתנו. אבל הוא פחד, הוא רצה שבכל זאת הלימוד הזה של הסולם עם ספר הזוהר לפחות איכשהו יתקבל בתוך העם, ולכן כל דבר שהיה יכול בשנים האחרונות, נגיד משנות ה-40 והלאה, היה יכול לקלקל את המפעל הזה של הספר הזוהר עם פירוש סולמו, היה מחבא. ולכן כך היה פועל רק לצורך את הספרים האלו שהם ישירו והתקבלו באיזושהי צורה איכשהו, כי אנחנו צריכים להבין גם כן את אותו הזמן. האוניברסיטה לא הייתה, האקדמיה לא הייתה מכירה בו, כי היה שם שולט גרשן שולם, שהיה שונא בעל הסולם, כי היה מבין שלא מבין כלום, והיה מחזיק מעצמו מצד אחד שהוא המקובל, שלא היה לו יד ורגל בכלל בקבלה, אלא רק בהיסטוריה, גם כן המעוותת של הקבלה. אבל היה כך חושב שהוא מבין משהו. בעצמו היה אדם מאוד רע, מאוד באופי לא נעים. וכשהייתי בהרצאות באמריקה, אז דווקא הייתי בכמה מקומות איפה שהוא היה, אז אמרו לי שאתה מדבר אחרת ממה שהוא. הוא דיבר על היסטוריה של קבלה, ואתה מדבר על עבודה פנימית, זה לא קבלה? הוא כן קבלה. אז זה האקדמיה שלא קיבלה אותו. החילונים, כמה שהוא רוצה דרך בן גוריון לקרף את זה לעם, ובן גוריון זה אנחנו מבינים, זה מפאי, זה כל השמאל דה שמאל, כן? שאין היום כמוהו. והוא רצה להביא להם את זה, להגיש להם את זה. לא פחד שהם חילונים ונגיד הדת וכו' וכו'. לא היה לו, זה מפריע. כן? אבל לא קיבלו. החלק החרדי שבעם גם כן לא קיבלו. אז הוא היה נשאר כרח מכל הצדדים. אף אחד, חוץ מכמה שם, 5, 6, 7 תלמידים, זה הכל מה שהיה לו. נו, תלמידים האלה היו להם כבר ילדים, ועוד התחיל קצת יותר כאילו להתרחב המעגל, אבל בכל זאת זה היו, נו, 20, 30 אולי, עם כל החוג המשפחתי שם, כל הקהילה, מה שאנחנו אומרים, זה הכל. ואז הוא היה מאוד מפחד על הספרים שלו, מה יקרה איתם, כי האם לא ישרפו אותם וזהו. לכן אנחנו צריכים להבין שהיה מאוד מפחד על כתיבת אלו הקונטרסים למיניהם, שאם יבואו לידיים של הסונים של ערב רב, אז יהיה בעיה. ולכן שרף אותם. כן.
זה שואל דג מאינדיאנפוליס, אם ככה, למה אנחנו לומדים את הכתבים שבעל הסולם רצה לשרוף? האם אנחנו רשאים לעשות את זה?
הכתבים האלו, אני אוהב שאלות האלו ותשובות ברורות. ברורה אצלי זה מה שאני קיבלתי ממורי. הכתבים האלה התגלו אחרי שנפטר בעל הסולם. הכתבים האלה יצאו בדפוס, לאור, בזמן שרבש, בן הבחור שלו היה חי, המקובל האחרון שבדורנו הגדול. ואנחנו לכן משתמשים בהם כמו שלמדנו את זה לידו. מה שיצא אחריו זה רק פרי חכם שלישי ורביעי, שאני לא יודע מה קורה שם, וגם כן אנחנו לומדים שם, זה חומר גם כן מאוד קשה, אבל פרי חכם ראשון ושני, הקדמות, מתן תורה, זאת אומרת מאמרים האלו, כל מה שנמצא אצלנו כאן בכתבי בעל הסולם בקרח הזה, זה הכל יצא בימי רבש, ולכן זה לגיטימי שאנחנו לומדים את זה, זה אצלנו נמצא ככתבים שאנחנו יכולים ללמוד. ואין בזה שום פסול. עכשיו, הספר הזה של האור הבהיר, או יכולים לו? אבן ספיר, נו, זה אור הבהיר. כן, זה גם כן היה לי אוריגינל, יש לי אוריגינל של הכתבים האלו, נתתי אותו לברנדווין שיצא את זה לאור, והוא עשה את זה, ועשה את זה גם כן בזמני הרבש, וזה היה אצלי באוטו. הרבש גם כן היה לפעמים פותח את זה וקורא משהו משם. זהו, ספר, הכתבים האלו, איתרתי אותם במרתף, ממש בקופסה, זה ממש אגדה. זהו. ישנם עוד כל מיני כתבים, אני לא חושב שהם נחוצים. אני חושב שאנחנו רק צריכים לקחת מה שיש לנו, ולהשתדל על ידי הלימוד שלנו, להביא את כל הכתבים האלה זה לבירור קל, פשוט, קצר, קונקרטי, לאנשים שרוצים להכיר חוכמת הקבלה, שהם יראו שביסודות נמצא ספר הזוהר, שהוא פירוש של חמישה חומשי תורה עם פירוש סולם, ו גם כן פירוש שלנו שאנחנו בעזרת השם עוד נעשה, וכל הכתבי בעל הסולם ותלמוד עשר ספירות, וכמה שאנחנו יכולים לעשות גם על זה פירושים קצרים, קטנים, טובים, קונקרטיים, שהאדם המודרני שאין לו הרבה זמן, אין לו הרבה כוח, יוכל לקבל איזשהו תמצית ואיתה להתקדם לתיקון. לא להתבלבל, לא יתבע שם בתוך החומר הזה הגדול של אלפי דפים, אלא שידע שהוא ניגש לזה כדי למשוך המאור המחזיר למותיו. כן.
אז שואלים מישראל, האם בכל זאת יש לבני ברוך עוד כתבים של בעל הסולם שלא נתפרסמו?
כן, בטח יש. יש לי בארכיון עוד כתבים. גם של בעל הסולם, גם של רבש, ואני לא חושב שיש לזה תועלת. הם מאוד קשים, הם לבעלי השגה, ואני לא חושב שיש לנו תועלת להוציא אותם. זהו. בכל זאת אנחנו, זה נמצא אצלנו, נגיע לזה, אולי. אני לא חושב ש... המקובלים כתבו הרבה מאוד, אנחנו רואים על ספר הזוהר, שבהשגחה העליונה, מספר הגדול שהיה נגיד 100 כרכים, הגיעו לנו לכמה כרכים. שכנראה זה מה שצריך להתגלות. אתה מבין? כי זה ממש רוב הספר הזוהר לא נמצא. כל הספר הזוהר מה שיש לנו זה 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 עשירית, אני לא יודע כמה, אפילו פחות מזה אולי, מהספר הזוהר המקורי שרבי שמעון כתב. שם יש, שם אין הרבה פרשיות, שם הפרשיות הם כולם חתוכות, לא 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 שלמות, או באמצע או בסוף, וזה ידוע. רק זה לא חשוב לנו, כי אנחנו, זה מספיק לנו כדי להתקדם הלאה, ואנחנו מקבלים את החלק הזה מהזוהר כמתנה מהשמיים, שכנראה שבהשגחה העליונה זה מה שמגיע לנו. כן. אני לא שומע. מה זה? כן.
השיעור עכשיו מועבר כמעט לכל בית בישראל, מיליון, מעל מיליון בתים, והחוכמה הזאת אמורה להיות נגישה לכל אדם. פה הוא כותב
כן.
שצריך ללמוד ספרים, ואם אתה טועה אז אתה תטעה פי עשר.
אנחנו כבר דיברנו על זה, אני כבר דיברתי על זה, ולפני זה בעוד קופנון ה' הוא אמר לנו שהעיקר זה להשתוקק, להשתוקק למאור המחזיר למוטב. בבקשה. כן.
שואלים מארצות הברית ככה, האם לכל אחד יש שורש נשמה משלו? כיצד ניתן ללמוד מכתבים, האם ניתן ללמוד מכתבים של מקובלים שונים, והאם כולנו שייכים בעצם לשורש של בעל הסולם?
אם שואלים אותי, אני אומר, ואנחנו רואים את זה לפי הכתבים שלו וכשהוא כותב, שבהחלט הוא גלגול נשמת הרשב"י ונשמת הארי, וזה שנשמה הזאת בעצם זה התגלגלה, כמו שכך אנחנו סוברים, מאברהם דרך משה לרשב"י, לארי ובעל הסולם. ולכן אין לנו כתבים יותר מקוריים, אין לנו מקובל שהשיג יותר ממנו, ולא שהשיג יותר ממנו, אני מדבר על שהשיג יותר ממנו והגיש לנו את ההשגה שלו בצורה ברורה, מובנת, נגישה, שעל ידו אנחנו יכולים להגיע למימוש. ולכן אני לא חושב שישנם כתבים שהם יכולים אפילו קרוב להיות ליד כתבי בעלי הסולם בחשיבות בשבילנו להגיע למימוש של מטרת הבריאה בנו. לחס ושלום אנחנו לא מדברים על המקובלים בעצמם שהיו גדולים, כמו שבעל הסולם כותב, נגיד שרבי עקיבא היה ודאי שיותר גדול מרבי שמעון בר יוחאי, כי הוא היה המורה שלו, אבל לא עלה בידו לשיר לנו משהו מכתבי הקבלה. נאמן. ולכן אנחנו לא מדברים על מקובלים עצמם, אנחנו מדברים על התועלת כמה שיש לנו מהמפעל שלהם. ולכן אין לנו יותר מבעל הסולם בזה דווקא. ואני לא ממליץ ללמוד קודם כל על המקובלים שלפני הארי, הוא בעצמו כותב שמה שגילה הארי, אז כל מה שנעשה לפני הארי זה פשוט לא רלוונטי. ואחרי מה שגילה הארי, פירוש על כתבי הארי יש לנו רק מתלמוד עשר הספירות. זהו. פירוש על העבודה הפנימית של האדם, יש לך מאמרי שמעתי שאין לידם משהו דומה לזה. פירוש על ספר הזוהר, יש לך פירוש על סולם. אמין? על קבלה ווונדה, קבלה ודת, קבלה ופילוסופיה ופסיכולוגיה, על כל הוא השאיר לך את המעטפת סגורה שממנה, מהמקום הזה, מהפלטפורמה הזאת, מהבסיס הזה, אתה יכול לעלות ללא שום דרישה, ללא שום חיסרון במשהו נוסף. אני שלמדתי עשרות ספרים לפני שהגעתי לספרי בעלי סולם, אני לא הרגשתי אחר כך שום צורך בהם, והם ספרים טובים, הם ספרים של המקובלים גדולים, אבל הם לא כתובות בצורה כזאת, בהחלט אפשר ללמוד מהם לנו. אני לא מדבר על כתבי רמק שממש למדתי אותם בהרבה, אלה מכתבים אחרים של הגרא או תלמידי בעל שם טוב או יותר קרובים אלינו, לשם שם וכל היתר אחרים האחרונים ממש. אין לנו משהו קרוב לזה. והיו ספרים טובים, אייזק חובר היה מקובל יפה גדול, היו, כן. מה אתה כל כך משתוקק? כן.
בסופו של תהליך אנחנו לומדים שיש את הפירוש, יש את את הזוהר, שזה פירוש על התורה נביאים כתובים, ואחרי זה הארי בא ומפרש את הזוהר ובא לסולם. ואם אנחנו מסתכלים על המציאות של היום, אז אנחנו רואים שבמערכת החינוך שלנו הלא כל כך מתוקנת לומדים מה שנקרא את התורה, וזה מה שאנשים מכירים, את סיפורי התורה, ובזה יש להם אחיזה. למה אנחנו לא נלך ונפרש לפחות את החלקים שאנחנו כן מסוגלים, נגיד יציאת מצרים שאנחנו מדברים, ונוציא איזשהו פירוש פנימי כזה? אפשר לראות שגם בקמפוס, ברגע שאתה בעל הסולם נותן איזשהו פירוש,
אנחנו נעשה את זה בזמן קריאת הזוהר. אתה צודק, זה חלק שעדיין חסר לנו, ואנחנו נעשה את זה. עכשיו, זה מה שאתה אומר, ללמוד תורה עם פירוש הפנימי, אתה מתכוון ללימוד, ואני מתכוון למאור המחזיר למוטף. אתה מתכוון שאז אני אדע מי זה פרו ומי זה משה ומי זה חמור ומי זה שמיים ומה זה יור ומה זה תנין וכן הלאה וכן הלאה, כן? ואז יהיה לי במקום סיפור הזה סיפור אחר, יותר לוגי, יותר פנימי, יותר ככה ויותר ככה. ואני לא מתכוון בכלל לסיפור, ואני לא מתכוון לפרש לך ולהעביר לך מסיפור אחד לסיפור שני שיהיה יותר מובן. בכלל לא מתכוון להבנה, אני מתכוון לזה שיבוא האור המחזיר למוטף, למי שרוצה, ולא למי שמחפש סיפורים, ולא למי שמחפש סיפורים. סיפורים זה, אם אתה מחפש סיפור, לך לכל מיני אלו שמספרים. זהו, חוכמת הקבלה היא בכלל לא לסיפורים. אנחנו צריכים סוף סוף להבין שלא לזה אנחנו מתכוונים. אני לא יודע מה אתה מלמד בקמפוס ומה אתה מתכוון ללמוד בקמפוס, אבל זוהר כולו הוא לא להבנה, לא להבנה ממש, הוא כולו להמשכת המאור המחזיר למוטף. ואפילו תלמוד עשר הספירות הוא לא לזה שאתה תלמד כל הספירות האלו וכל הפרצופים ואיך קוראים לכל השמות, כל המלאכים האלו, מלאכים ומלאכים. לא לזה. אז אין לנו לרוץ אחרי סיפורים. לא. שאתה בזה תסתפק ותרגיש את עצמך יפה. או, עכשיו אני יודע על מה שם כתוב. זה בכלל לא דאגה שלי לעשות לך את המתנה כזאת. אני אומר ברצינות. זה, 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 זה סטייה מהדרך ממש. אתה חייב להיכנס לזה בפתיקת החושים, וזה רק על ידי המאור המחזיר למוטף, שאתה תקרא לשם זה את הזוהר, ואתה תתחיל כל פעם להשתוקק, למה אני לא מבין, למה אני לא מרגיש, מה זה, על מה זה מדובר, איפה זה בי נמצא. זה הסיפור. תצטרך ככה ללמוד, ובצורה כזאת ללמד גם כן האלו התלמידים שבקמפוס, ובצורה כזאת אנחנו נלמד זוהר. אני לא מתכוון בכלל, באו פעם שפתחנו זוהר, באו פעם סתם אנשים ככה לשמוע, נו מה הם הסודות, איפה הוא יספר עלינו, עליהם, על הסודות האלו. לא היה לי מה להגיד להם. הסודות הם סודות עד שאתה לא תפתח אותם. אין סודות שאפשר לספר. זה לא שאני יודע מראש מה מחר יהיה בפייס שאני מספר לך שזה סוד ואתה הולך ומרוויח. אתה לא תוכל לראות את הפייס הזה למחר אם אתה לא תעלה לדרגה שלו. אז אנחנו מטפלים בזה שתעלה לדרגה, שאתה תראה שהסוד הופך להיות בשבילך להיות גלוי מסוד לדרוש, לרמס ולפשט. לא. ולא אחרת. וזה על ידי האור המחזיר למוטב. ואתה משתוקק לסיפור. זה גם בלימודים שלנו, לא להשתוקק לידע, גם בקריאת הזוהר וכל מיני ספרים אחרים, להשתוקק לאיזשהו תפיסה ואחיזה. תפיסה ואחיזה חושית. להיכנס לזה. שזה ייפתח. על ידי התיקון שלי, השתוות הצורה עם מה ששם מדובר, אך ורק. אחרת זה לא חוכמת הקבלה, אחרת זה חוכמה בגויים, תאמין. זה מה שאתה רוצה. ככה לומדים בכל המקומות, כאן לא. אני מבטיח לך שאתה גם בעוד 10 שנים בגישה כזאת לא תרוויח כאן כלום. אם תשנה גישה, יש סיכוי להגיע לפקיחת עיניים. אם לא תשנה גישה, תישאר בלי שום דבר. אני רואה יש הרבה כמוך עוד לא מסתפקים. כן, אדון.
יש שבעל הסולם מדבר על סדר הלימוד, אנחנו מדגישים את העניין של הדרישה שלנו מהלימוד, את הדרישה לתיקון. יש עוד משהו מיוחד אצלנו שאנחנו מדגישים את העניין הזה שאנחנו לומדים ביחד, לא משנה אם פה או בקבוצות או בקבוצה וירטואלית, שיהיה תמיד כאילו מוחזק בצד השני של הראש שיש קבוצה גדולה שלומדת עכשיו ביחד. כן. נמצאים באותו מהלך. מבחינת ההתקדמות, מה החלק האישי הפרטי של האדם ומה החלק של ההרגשה של הקבוצה?
אין התקדמות פרטית. אין התקדמות פרטית כמו שאתה חושב. התקדמות פרטית, אם אתה מדבר על הידע, אז אני יודע יותר מהם, פחות מהם. אבל אם אני לא רוצה לספור, למדוד את ההתקדמות הזאת בידע, בשכל הבהמי שלי, אני רוצה למדוד את ההתקדמות שלי בכמה שאני מחובר לרצונותיהם המשתוקקים לבורא. זה הבדיקה שלי. זה הכלי. כלי הרוחני זה נקרא רצון, ולא מחשבה, ולא שכל. רצון. שם תעשה בדיקות. בסדר? כן.
יש שאלה שחוזרת על עצמה, רוצים לדעת, שמעון מחיפה ועוד חברים מהארץ, כמה אנשים בעצם למדו והגיעו להשגה מהכתבים של בעל הסולם? שאלה שמסקרנת.
ככה אני, כן, עשר קלפים, כן, זה הוא ספר כבר. חוכמת הקבלה היא בנויה בצורה מאוד מאוד, אתה יודע איך להגיד, גלויה, הייתי אומר אפילו ארומה. יש צניות מצד אחד ואיזשהו עירום מצד השני. היא אומרת לאדם, זה אני. אתה רוצה לעבוד קשה כדי לשנות את עצמך ולפי זה לראות את המצב היותר גבוה רוחני? בבקשה. אתה רוצה לחפש כל מיני סגולות, המצאות למיניהם? זה לא אצלי. לך לכל אלו המחשפות. אמנם שבתורה כתוב שצריכים לשרוף אותם, אבל לך עליהם, לא שורפים אותם היום. זהו. כן, כתוב כך בתורה. ש... לא, 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 לא להשאיר אותם בחיים, כתוב. כן? זהו. אז תחליט. ומלכתחיל הבן אדם שמגיע, הוא בעצם שומע לתיקונים. הוא שומע לתיקונים. הוא לא שומע על כלום חוץ מזה. על זה שאנחנו צריכים להגיע לרצון להשפיע, על הכוונה דייה להשפיע, מעל הרצון לקבל, בניגוד עליו, וכו' וכו', שעולם הרוחני הוא מעל העולם הזה, שאנחנו צריכים להעדיף אותו, להעדיף אותו, להעדיף השפעה ואהבה על פני קבלה. אתה שומע את זה מיום הראשון, שאתה עדיין לא קולט מה שאתה שומע, נו מה לעשות. זה עושים לכם מהשמיים בכוונה, שאתה תשמע ולא תשמע. אחרת היית בורח. אם היית מבין מה שמלמדים אותך, היית בורח. אלא בכוונה ישנה הסתרה כזאת, הרפול, שאתה מסכים לשמוע. אפילו אתה מסכים לשבת, אתה מסכים להתחבק עם אחרים, לשיר ביחד. אנחנו רוצים להגיע לאהבת הזולת. הם מטומטמים. כן? איזה, מי רוצה את זה? זה נגד הטבע. מה אתם רוצים? מה יש לכם מזה? מה יהיה לכם מזה? לא יהיה לי מזה כלום, רק אהבת הזולת, שאני אתן לזולת הכל מה שיש לי. זה? בשביל זה אני צריך לקום בשלוש בלילה? ולהשקיע כל החיים שלי? ואולי בעוד 20 שנה ככה להגיע לזה? זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שחוכמת הקבלה מדברת בגלוי לכולם ואומרת, אין לכם לאן לברוח. אני, זה האמת. כך נברא האדם, וזהו. אלא לפעמים אני שומע מבן אדם, אבל לפעמים, ככה, הוא אומר, אתה יודע מה, יש לי אפשרות לברוח. אני בורח. אני אומר לו, תצליח. תצליח. זהו. הוא אומר, בינתיים אני אסתתר, אני ארגיש את עצמי טוב, יש לי ממה ליהנות, ככה וככה קצת, אני... לך. בבקשה. החיים שלך. אתה מעדיף בינתיים את הרפת שלך, בבקשה. או דיר, לא חשוב איך לקרוא לזה. כן? טוב, יפה, הכל מסודר, למה לא? בבקשה. זאת אומרת, בסופו של דבר, האדם שמגיע, הוא בפנים חייב להיות מוכן. כי זה באמת ככה. מכינים אותו מלמעלה, מביאים אותו מלמעלה, נותנים לו הזדמנות, נותנים לו את ה... את הבחירה החופשית, התנאים, ואומרים לו שכל זה זה תיקונים, ותיקון של, התיקון הרגשי, אתה חייב לשנות את הרגש שלך, קליטה שלך, בחמישה חושים. אתה צריך לרחוש, לפתוח בך עוד חמישה חושים נוספים, כי את רחמת בן עזר רבית מלכות. וזה לגמרי, לגמרי, לא, 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 לא שכל, זה רגש. בורא ברא רצון להרגיש, רצון לקבל. ועד שאתה לא תהיה מסוגל להרגיש, אתה לא תגלה כלום. ושכל שלך שום דבר לא שווה. אז אנחנו כולנו צריכים לקבל איזשהו כוח מלמעלה, שישנן לנו רגשות, שאנחנו נוכל להרגיש. לכן ספר הזוהר וכל המאמרים האלה שמעתי, הם כל כך חשובים, שהם לאט לאט מכינים אותנו להרגיש את המציאות העליונה. להרגיש. וגם כן אפילו בתלמוד עשר הספירות, כמו שלמדנו ביות קופנוני, הוא דיבר על מה? משתוקקים להבין. להבין זה נקרא הלב מבין. להבין זה נקרא לדעת, וידע אדם את חווה. זה זיווג, זה קשר רגשי. הכל זה בתוך האדם, בתוך הרגש, כי אנחנו בעלי הרגשה בלבד. לכן בוא נסכים עם זה שאנחנו צריכים לשנות את עצמנו, לפתוח את הכלי קליטה שלנו, וזה באמת כל החוכמת הקבלה, כל החוכמה איך לקבל. ונקווה שזה... באמת, אנחנו נמצאים לפני הפתח הגדול. נצליח. בקרוב.
הודעות לסיום. הרצאותיו של הרב לייטמן בבית קבלה לעם נערכות בימי ג' בשעה 7 בערב ברחוב ז'בוטינסקי 112 פתח תקווה, הכניסה חופשית. הקבוצה הווירטואלית, השיעור בשידור חי בכל יום שני, היום, ב-9 בערב, באתר קאב-TV, ההרשמה באתר forum.cab.coil. כל הכלי העולמי מתכונה למדרגה הבאה, שני קונגרסים סביב העולם, שלושה ימים של שיעורים עם הרב לייטמן, סדנאות מיוחדות, סעודות ואחדות החברים. קונגרס הכלי העולמי בצפון אמריקה יערך בין ה-15 ל-18 באוקטובר בבפלו שבארצות הברית. לפרטים והרשמה ייכנסו לאתר kabbalahcongress.org וקונגרס יורו-אסיה בטורקיה. יערך בין התאריכים 22 ל-25 באוקטובר באנטליה שבטורקיה. את הקונגרס מפיקות קבוצות הלימוד באירופה, המזמינות את כל תלמידי הקבלה מאירופה, אסיה וברית המועצות להשתתף בקונגרס. לפרטים והרשמה ייכנסו לאתר kab.info. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
הגופים במקום בנשמות, כולם רוצים רק לעצמם, רוצים בלי שאלות. השנאה שמתגברת, הקנאה והדמעות, רוצים לצאת מהקופסה להתעורר, כי ככה אי אפשר לחיות. אבל קיימת עוד תקווה שנתקן את הכוונה, נחזור לחיות באהבה בינינו, אם נאמר כולנו יחד אמן. נחזור להיות כולנו חלקים של השלם. שמה ונתעורר מהחלום, לא כל חיזם לציון והתסכול רק מתגבר, לא מוצאים את האיזון ובתוכנו המשבר. מסביבנו אסונות, תאונות ומלחמות, וזה לא ייפסק אם לא נאחד את הרצונות. אבל קיימת עוד תקווה שנתקן את הכוונה, נחזור לחיות באהבה בינינו, אם לומר כולנו יחד.